طول صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, ה' במנחם אב תשפ"א, מסכת סוכה, דף זין. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים, באים עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ה' במנחם אב, בשנת שין למד ב' לבריאת העולם, עלתה נשמתו הגדולה של רבי יצחק, בן רבי שלמה לוריה אשכנזי, רבינו האריזל, לגנזי מרומים. היום הזה, בשנת תקוף נון ג', עלתה נשמתו הגדולה של רבי חיים, בן רבי צבי אירש, מקרסנה, תלמיד הבעל שם טוב. היום הזה בשנת תפשין, עלתה נשמתו הגדולה של רבי חיים אויזר בן רבי דוד שלמה גרוג'ינסקי, בעל שות אחיעזר. ובשנת תשע"ט עלתה נשמתו של רבי אליקים בן רבי אברהם יצחק שלנגר, בעל המבול השביעית ועוד. תהא נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו, יבנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו, ויקיצו שוכני אפר בתחיית המתים וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוי נו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתיך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תפנון א' האמורה בפרשת ראה בספר דברים. כבר כתבתי, כותב ספר החינוך, בסוף סדר צו ואיסור דם בסימן קוף ממחת ובראש אחרי מות, עשה, מצוות עשה של כיסוי הדם. בעניין הרחקה שהרחיקה ממנו התורה דם כל בשר מה שידעתי, ואומר גם כן על צד הפשט, כי מצוות השחיטה היא מאותו הטעם, לפי שידוע כי מן הצוואר יצא דם הגוף יותר מבשאר מקומות הגוף. ולכן הצטווינו לשוחתו משם טרם שנוכלהו. כי משם ייצא כל דמו ולא נאכל הנפש עם הבשר. ועוד נאמר בטעם השחיטה, מן הצוואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדי, כי התורה איתירן לאדם למעלתו, ליזון מהם ולכל צרכיו, לא לצערן חינם. וכבר דיברו חכמים הרבה באיסור צער בעלי חיים במסכת בבא מציעא בדף למד ב', ובמסכת שבת בדף קוף חף ח', אם הוא אסור דאורייתא. ואלו לפי הדומה שאסור מדאורייתא. זוהי מצוות תפנון א' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך בתורה שבכתב, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, בדפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ו' במסכת סוכה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, אי מתי בגדים נטמאים בבית המנוגה? והתשובה, בגדים שאוחז ביד נטמאים מיד, בגדים שלבוש בהם נטמאים אחר שישאה בבית המנוגה שיעור כדי אכילת פרס. שאלה שנייה, באיזה שיעור עצם מתמת במגע, במסע ובאוהל? והתשובה, במגע ומסע משיעור של גודל שעורה ובאוהל מתמת עד שתהיה שדרה וגולגולת שלמה ורוב איברי האדם. שאלה שלישית, מהו שיעור חציצה לפסול את הטבילה והתשובה? חציצה ברובו ומקפיד על החציצה חוצצת מן התורה. מיעוטו ומקפיד או רובו שאין מקפיד גזרו בהם חכמים שחוצץ, ובמיעוטו שאין מקפיד לא גזרו. שאלה רביעית, מהו שיעור החציצה במקום בשר? אומרים התוספות שיש מפרשים שחוצץ אפילו במשהו ודחו זאת, והרי זה כדינו הרגיל. שאלה חמישית, מה מלמד את ההלכה למשה מסיני בשיעור מחיצות ותשובה? לרבי מאיר גוד אחית וגוד אסיק, לבוד ודופן עקומה, ולרב יהודה גם שגובה סוכה 10 טפחים. השאלה האחרונה על דף הביתה, מהו שיעור דפנות הסוכה לרבנן ולרבי שמעון ותשובה לרבנן, 2 כשיעור משך הסוכה ושלישית אפילו טפח, ולרבי שמעון 3 כהלכתן ורביעית אפילו טפח. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף וב, במסכת סוכה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה לי קר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, ה' במנחם אב תשפ"א, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף זין במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וב עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים ושאין לה 3 דפנות. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את מסכת סוכה לאלו לדף בית עמוד א', וסוכה שאין לה 3 דפנות פסולה. מביאה הגמרא ברייתא שחולקים בחכמים ורבי שמעון במניין דפנות הסוכה, ומבארת שאחת מדפנות הסוכה די שתהיה בשיעור של טפח. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה לכמן בדף זין עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין בדף דלת עמוד א', וכן במסכת נידה בדף חבב עמוד א', 3 הדפנות הדרושות להכשר סוכה, 2 מהם צריכות להיות ועשויות כהלכתן, כלומר שיהיה באורך 7 טפחים כשיעור סוכה. שיעור סוכה קטנה מבואר לכמן בדף זין עמוד ב', שהוא 7 טפחים, וגם שיעמדו 2 הדפנות סמוכות זו לזו בקרן זווית, והדופן השלישית כשרה אפילו אם אינה רחבה אל הטפח, זו דעת חכמים. הוא אומר השפת אמת שחכמים האמורים בברייתא אינם חולקים על התנה של משנתנו שאמר שצריך שיהיו בסוכה 3 דפנות, אלא מבארים את דבריו, שמה שאמר שצריך 3 דפנות, אין צריך שיהיו דפנות שלימות, אלא הדופן השלישית די שתאר רחבה טפח. רבי שמעון אומר צריך שיהיו בסוכה 4 דפנות, 3 דפנות צריכות להיות עשויות כהלכתן, דיינו כל אחת באורך 7 טפחים, והדופן הרביעית כשרה אפילו אם אינה רחבה אל הטפח. עכשיו תביא הגמרא 4 דרכים לפרש את מחלוקת חכמים ורבי שמעון, ולכל הדרכים מחלוקתם תלויה באופן דרשת המילים סוכות שנאמרו בפסוקים שבהם צוותה התורה על מצוות סוכה. נאמר בספר ויקרא בפרק חב ג', בסוכות תישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. וקיבלו חכמים שמספר הסוכות שהוזכרו בפסוקים הללו בא ללמד על מניין הדפנות הדרושות להכשר סוכה. אבל תיבות סוכות שנאמרו בפסוקים הללו, אף שקריאתם שווה, כתיבתם אינה שווה. בשתי הפעמים הראשונות שנכתב המילה סוכות, זה נכתב בכתיב חסר. סמך, כף ותו, חסרים 2 ווים. בפעם השלישית נכתב סוכות בכתיב מלא, סמך וו, כף וו ותו. ובכל מקום בתורה שיש בו סתירה, באופן דרשת הפסוקים בין המסורת לבין המקרא, דהיינו בין דרשת הפסוק כפי שנמסר למשה ונכתב בתורה בלא ניקוד, לבין דרשת הפסוק כמו שהוא נקרא עם הניקוד, נחלקו התנאים אם יש אם למסורת ועיקר הדרשה היא כפי שנמסר הפסוק להיכתב בלא הניקוד, או שיש אם למקרא, ועיקר הדרשה היא כפי שהפסוק נקרא בין נקודותיו. ותוספות בדיבור המתחיל ורבי שמעון מסבירים שוודאי כולם מודים שיש לדרוש גם מקרא וגם מסורת, שלא על חינם נכתב כפי המסורת, ולא על חינם נקרא כפי המקרא. ולכן במקום שאין סתירה בין המקרא והמסורת, דורשים את שניהם. אלא שנחלקו במקום שהמקרא והמסורת סותרים זה את זה. האם יש להעדיף ולדרוש כפי המקרא, או כפי המסורת? וגם כאן בפסוקים שנכתב בסוכות בלי וב, לפי המקרא הרי זה נקרא בלשון רבים ויש בו משמעות של לפחות 2 סוכות, כי מיעוט רבים 2. אבל לפי המסורת, כיוון שזה נכתב בלא וב, הרי זה כמו שנאמר בלשון יחיד. כעת מבארת הגמרא את הדרך הראשונה בביור מחלוקת חכמים ורבי שמעון. במייקה מפליגי במנך לקו חכמים ורבי שמעון, משיבה הגמרא רבנן סברי. חכמים סוברים יש אם למסורת, כלומר העיקר בדרשות פסוקי התורה, לדרוש את הפסוק כמו שהוא כתוב ולא כפי שהוא על ידי הניקוד נקרא. וזה נקרא בשם מסורת משום שדורשים את הפסוק כמו שמשה כתב ומסר לישראל. ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, עיקר בדרשות הפסוקים הוא לדרוש אותם כפי שהם נקראים. ומבאר את הגמרא, רבנן סברי יש אם למסורת, וכיוון שנאמר בסוכת בסוכת בסוכות, דהיינו פעמיים בלובה ופעם אחת אימבה, ולפי המסורת התיבות שנאמרו בלובה ונדרשים כאילו נאמרו בלשון יחיד, ודורשים סוכה אחת מכל תיבה, והתיבה שנאמרה עם וב נדרשת בלשון רבים, דורשים ממנה לכל הפחות 2. הרי שהוזכרו כאן 4 סוכות לדרשה, דל חד לגופה, יש לחסר מדרשה זו, תיבת בסוכת אחת, שהסוכות הראשון נצרך כדי ללמדנו את גוף המצווה של ישיבה בסוכה, ואין לדורשו למניין הדפנות. פשיל ואוטלטה נשארו שלוש סוכות שהוזכרו לדרשה. בסוכת הראשון נדרש לגופו, ונשארו לדרוש את מניין הדפנות, המילה בסוכת אחת שנכתבה חסר, שיש במשמעה סוכה אחת, והמילה בסוכות שנכתבה מלא, שיש במשמעותה שתי סוכות יחד, שלוש סוכות. מכאן דורשים חכמים שצריך שיהיו בסוכה שלוש דפנות, שתיים מהם כלחתן, ועתי הלכתה, באה הלכה למשה מסיני שנאמרה במחיצות, וגרעה אותה לשלישית והוקמה הטפח, הפחיתה את שיעור הדופן השלישית ואמרה שאין צריך לעשותה דופן שלימה, אלא די שתאה ברוחב של טפח. שמה שאמרו לאל בדף ה' עמוד ב' שהלכות מחיצה הם הלכה למשה מסיני, אז מלבד ההלכות שהביאה הגמרא לאל בתחילת העמוד, עוד נאמר בהלכה למשה מסיני גם הדבר הזה, שדופן שלישית של סוכה אינה צריכה להיות דופן שלימה, אלא די שתהיה רחבה טפח. ומבאר הרשע שההלכה זו נכללת בהלכה של גוד, שגם הדופן השלישית שאין צריך בה יותר מטפח, זה משום שאנחנו רואים כאילו הטפח הזה נמשך וסותם את כל הדופן. רבי שמעון סבר יש אם למקרא, כלומר שעיקר הדרשה היא לפי אופן הקריאה, והקריאה היא כאילו נכתב בסוכות בסוכות בסוכות, כולם בלשון רבים, וכיוון שמכל תיבה שנאמרה בלשון רבים דורשים שתיים, הרי שהוזכרו כאן שש סוכות, דל חד קרא לגופי, יש לחסר מדרשה זו תיבת סוכות אחת, כיוון שהסוכות הראשון נצרך ללמדנו את עצם מצוות ישיבה בסוכה, ואין לדורשו לעניין מניין הדפנות, ואם כן פשלו, נשארו ארבע סוכות שהוזכרו לדרשה, שהרי מכל תיבת בסוכות דורשים שתיים, וכיוון שאחת נצרכת לגופה, ולא דורשים ממנה אפילו אחת, הרי שנשארו רק שתי בסוכות שמהם דורשים ארבע. ולמד מכך רבי שמעון שצריך שיהיו בסוכה ארבע דפנות, שלוש מהן כהלכתן, עתה היא הלכתה, באה הלכה למשה מסיני שנאמרה במחיצות וגרעתה לרביעית והוקמתה הטפח, והפחיתה את שיעור הדופן הרביעית ואמרה שאין צריך לעשות הדופן שלמה, אלא די שתהיה רחבה טפח. ומביאה הגמרא ביור שני במחלוקת חכמים ורבי שמעון, ומבארת שניתן לפרש את מחלוקתם גם אם נאמר שכולם סוברים שיש אם למקרא. אומרת הגמרא ויבא איתי מה אם תרצה תוכל לפרש שלא נחלקו חכמים ורבי שמעון, אם יש אם למקרא או יש אם למסורת, אלא דקו לאלמה בין חכמים ובין רבי שמעון סוברים יש אם למקרא, ולכן דורשים את המילה בסוכות בלשון רבים כפי קריאתה. ומאחר ותיבת בסוכות אחת נצרכת ללמד את מצוות ישיבת סוכה, נמצא שרק שתי תיבות בסוכות נכתבו כדי ללמד את מניין הדפנות, וכיוון ששתיהן נדרשות בלשון רבים, הרי זה כמו שהוזכרו ארבע סוכות. ואחה, כאן לגבי מניין דפנות סוכה בהקה מפליגי, בדבר זה נחלקו. מר סבר חכמים סוברים, שכחה באה יקרה. ההלכה שצריך שתהיה הסוכה מסוככת, צריך ללמוד אותה מפסוק, ולכן גם הסכך נכלל במניין הדפנות הנלמדות מפסוקים אלו. ונמצא שמלבד הסכך אין לנו ללמוד, אלא רק לשלוש דפנות. ולמדנו מהלכה למשה מסיני שהדופן השלישית אין צריך שתהיה שלימה, ודי אם תהיה רחבה טפח. ומר סבר ורבי שמעון סובר, שכחה לא באה יקרה. ההלכה שצריך שתהיה הסוכה מסוככת, אין צריך ללמוד אותה מהפסוקים שמהם אנו לומדים את מניין הדפנות, כיוון שמהפסוק הראשון שנאמר בו סוכות, שבא ללמד את מצוות ישיבה בסוכה, כבר למדנו שצריך שתהיה הסוכה מסוככת, שהרי בלא שכחה אינה נקראת סוכה. מביאה הגמרא ביור שלישי במחלוקת חכמים ורבי שמעון, ומבארת שניתן לפרש את מחלוקתם גם אם נאמר שכולם סוברים שיש אם למסורת, והיא באה איתה אם תרצה תוכל לפרש ולומר דקו לאלמה בין חכמים ובין רבי שמעון סוברים יש אם למסורת, וכפי שנתבאר שלפי המסורת משמעות דרשת הפסוקים היא שצריך שיהיו בסוכה שלוש דפנות, שהרי לפי המסורת, הרי זה כמו שנכתב פעמיים בלשון יחיד ופעם אחת בלשון רבים. והמילה בסוכת האחת נצרכת לגופי, ונשארו שתי בסוכות לדרשה, אחת בלשון יחיד ואחת בלשון רבים, הרי כאן שלוש סוכות. ואחר, וכאן לגבי מניין דפנות סוכה באקה מפלגי, בדבר זה הם חולקים. מר סבר חכמים סוברים כי עתה היא הלכתה לגרע. ההלכה למשה מסיני שנאמרה במחיצות באה למעט ממשמעות דרשת הפסוקים, ולומר שהדופן השלישית אין צריך שתהיה דופן שלמה, אלא די שתהיה רחבה טפח. ומר סבר ורבי שמעון סובר כי אתה הלכת להוסיף, ההלכה באה להוסיף על משמעות דרשת הפסוקים ולומר שמלבד שלוש הדפנות הנלמדות מהפסוקים צריך שיהיה עוד דופן רביעית בשיעור טפח. ומביאה הגמרא ביור רביעי במחלוקת חכמים ורבי שמעון, והיא באה איתה אם תרצה תוכל לפרש שלא נחלקו אם יש אם למקרא או למסורת, וכן לא נחלקו אם ההלכה באה לגרע או להוסיף, אלא דקו לאלמה בין חכמים ובין רבי שמעון סוברים כי אתה הלכת לגרע. ההלכה באה למעט ממשמעות דרשת הפסוקים, וכן סוברים הם שיש אם למסורת, וכפי שנתבאר שלפי המסורת הוזכרו בפסוקים ארבע סוכות, אלא שתיבת בסוכת אחת נצרכת כדי ללמד את עצם מצוות ישיבה בסוכה. ואחר וכאן לגבי מניין דפנות סוכה בדורשין תחילות כמפלגי. חכמים ורבי שמעון החלקו האם ניתן לדרוש למניין הדפנות גם את הסוכת הראשון אף שנצרך ללמד את מצוות סוכה. הוא אומר הפני יהושע שוודאי כולם מודים שבכל מקום שנמרו שני פסוקים בעניין אחד, הפסוק הראשון נצרך לעצם דברי הפסוק ולא בא לדרשה, והשני בא לדרשה, אלא שבמקום שנמרו כמה פסוקים ודורשים מכל הפסוקים יחד מניין של דבר מסוים, בזה יש לומר שכיוון שכל הפסוקים באו למניין, יש למנות גם את הפסוק הראשון אף שהוא נצרך לעצם דברי הפסוק. ומסבירה הגמרא, מר סבר רבי שמעון סובר דורשין תחילות, שאף הסוכות הראשון שנאמר בפסוק אפשר לדורשו למניין הדפנות, וכיוון שהוזכרו בפסוק ארבע סוכות, למדנו שצריך ארבע דפנות, ובאה הלכה למשה מסיני ואמרה שהדופן הרביעי די שתהיה רחבה טפח. ומר סבר, וחכמים סוברים אין דורשין תחילות, כלומר שאת הפסוק הראשון שנצרך ללמד על מצוות סוכה, אי אפשר לדרוש למניין. ואם כן, הוזכרו בפסוק רק שלוש סוכות לדרשת המניין. ולכן אנו למידים שצריך רק שלוש דפנות, ובאה הלכה למשה מסיני ואמרה שהדופן השלישית די שתהיה רחבה טפח. ורבי עובדיה מברטנורה, במשנה הראשונה במסכת סוכה, מבארת דעת חכמים בדרך נוספת שלא מבוארת בגמרא. הם סוברים חכמים שיש אם למסורת ודורשים תחילות, ונמצאה שמשמעות דרשת הפסוקים היא שצריך ארבע מחיצות, אבל סוברים הם, ששכחה בה יקרא, והשכח גם הוא נכלל במניין המחיצות, אם כן נמצא שצריך שלוש דפנות, והלכה למשה מסיני באה לגרע ולומר שהמחיצה השלישית די שתהיה רחבה טפח. ומסביר הארוך לנר, מה הטעם שהגמרא לא הביאה את הביור הזה, משום שהגמרא הביאה רק את עיקר הסברות, דהיינו במה ניתן לתלות את מחלוקת רבי שמעון וחכמים. האם יש אם למקרא או למסורת? האם שכחה באה יקרא והאם דורשים תחילות? והאם ההלכה למשה מסיני באה לגרע או להוסיף? ואכן על פי זה ניתן להעמיד מהלכים נוספים בביור המחלוקת. מביאה הגמרא פירוש נוסף בביור דעת רבי שמעון. רב מתנה אמר טעמי דרבי שמעון טעמו ומקורו של רבי שמעון שאמר שסוכת שיחה שיהיו לה ארבע דפנות מאחה מפסוק זה שנאמר לגבי הגאולה העתידה בספר ישעיה פרק ד' פסוק ו' וסוכת תהיה לצל יומה מחורב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. יבנה הקדוש ברוך הוא סוכה לירושלים ותגן עליה מפני החמה, מפני הזרם והמטר שירד על הרשעים. הרי שמבואר בפסוק שסוכה יכולה להגן מזרם וממטר, ויש ללמוד מכך שסוכה יש לה ארבע דפנות, שאם אין לה אלא שלוש דפנות, אינה יכולה להגן מזרם, כיוון שהרוח מכניסה את הזרם דרך מקום הדופן הרביעית. ולפי הפירוש הזה, רק רבי שמעון דורש את מניין הדפנות מן הפסוק הזה. כך מסביר רש"י, הביא לו התוספות בדיבור המתחיל בסוכה, מביאים בשם הירושלמי שפסוק זה נדרש בין לרבי שמעון ובין לחכמים. שמספר הדברים שנאמרו בפסוק הזה שהסוכה משמשת להם נדרשים לעניין מניין דפנות הסוכה. שמה שנאמר וסוכה תהיה לצל יומה מחורב מלמד על שכח הסוכה. ומהמילים ולמחסה ולמסתור מלמד על שתי דפנות. ומזרם ומותר לדעת רבי שמעון הרי זה עוד שתי דפנות וביחד צריך ארבע דפנות. לדעת חכמים זרם ומותר נמנים לדבר אחד ועולה המניין לשלוש דפנות. הגמרא דנה לדעת חכמים שהדופן השלישי די שתהיה רחבה טפח, היכן צריך להעמיד את הטפח הזה. והראית הגמרא באותו טפח של דופן שלישית, היכן מעמידו ותהיה הסוכה כשרה. משיבה הגמרא אמר רב מעמידו כנגד היוצא, בסמוך לקצה אחת מהדפנות, וכגון שאם העמיד דופן אחת בצד מזרח ואחת בצד צפון, יעמיד את הטפח של הדופן השלישית או בצד מערב בסמוך לקצה הדופן הצפונית של הסוכה, או בצד דרום בסמוך לקצה הדופן המזרחית של הסוכה. ובדברי הגאונים מבואר שקצה הדפנות נקרא יוצא, משום שהדופן לא מסתיימת בזווית, כמו בקצה השני שלה ששם סמוכה לחברתה, אלא היא פשוטה ועומדת, לכן נקראת יוצא. ואילו הריטב"א הביא בשם אחרים שפרשו, שלפירוש זה היוצא היא הדופן השלימה שאינו מעמיד בסופה את אותו הטפח. שאחר שהוא מעמיד את הטפח של המחיצה השלישית, נמצא שיש כאן דופן שבשתי קצותיה יוצאים מחיצות, והמחיצה השלימה שיוצאת ממחיצה זו היא הנקראת היוצא. ואת אותו הטפח של הדופן השלישית הוא מעמיד כנגדה מן העבר השני. אבל הרמב"ן פירש את דברי רב באופן אחר, שכנגד היוצא היינו שמעמיד את אותו טפח ממול למקום שבו מסתיימת אחת מהדפנות, במקום שבו הייתה אמורה לעמוד הדופן השלישית של הסוכה. זהו כנגד היוצא, שהיוצא היינו סוף הדופן הארוכה, וכנגדה הוא מעמיד את אותו הטפח. כתב הרמב"ן שלפי פירושו שלדעת רב, אם היה מעמיד את אותו הטפח בסמוך לסיום אחת מהדפנות, לא היה טפח זה נחשב מחיצה רק להעביר שכנגדו, אבל לא לחלק הסוכה שאינו עומד כנגדו. אמרי לי, שאלו רב כהנה ורבסי לרב, ויעמידנו כנגד ראש תור, ויעמיד את אותו הטפח באלכסון. ראש תור הוא החרישה של סוף השדה, שכל אחד מתלמי החרישה ארוך מעט יותר מהתלם שבצידו, ונמצא שראשי כל התלמים יחד יוצרים צורת אלכסון. וזהו ראש תור, דהיינו ראש שורה, שיעמידנו באלכסון כמו ראשי שורות החרישה. אז שיעמיד את אותו הטפח באלכסון בזווית שכנגד סיום שתי הדפנות השלימות, כשהוא נוטה מעט לדופן זו ומעט לדופן זו, וכגון, שאם שתי הדפנות עומדות במזרח ובדרום, יעמיד טפח זה בפינה המערבית צפונית של הסוכה, נוטה מעט לכיוון הדופן המזרחית ומעט לכיוון הדופן הדרומית. ועדיף לעשות כן מאשר להעמיד כנגד היוצא, משום שכך נראה טפח זה כאילו הוא משמש לשתי דפנות, ויהיה נראה כאילו יש לסוכה ארבע דפנות. שתק רב, שתק רב ולא ענה להם דבר, משום שלא חש כלל לדבריהם. מביאה הגמרא דעת המוראים שסברו כשיטת רב. איתמר נמי, כך נאמר עוד בבית המדרש כדברי רב, אמר שמואל משמי דלוי, בשמו של לוי, שאותו טפח של הדופן השלישית, מעמידו כנגד היוצא. מוסיפה הגמרא ואומרת, וכן מורין בי מדרשה, וכן גם מקובל להורות בבית המדרש הלכה למעשה שאותו טפח של הדופן השלישית, מעמידו כנגד היוצא וכדברי רב. מביאה הגמרא דעה נוספת, במקום העמדת אותו הטפח. רבי סימון אמר, ויתימה, ויש אומרים שדבר זה רבי יהושע בן לוי אמר, מה שאמרו שהדופן השלישית, די שתהיה רחבת טפח, היינו שעושה לו דופן ברוחב טפח שוחק, שהוא רחב יותר במעט מטפח רגיל. במסכת מנחות בדף ממא' עמוד ב' מבואר שמידת טפח היא ארבע אצבעות אגודל, שזו האצבע הרחבה יותר משאר האצבעות, ושני מיני טפחים יש, טפח עצב וטפח שוחק. טפח עצב, היינו שמודדים את האצבעות כשהן דחוקות ומדובקות זו לזו, כדרך אדם שהוא עצב שמדביק שפתיו זו בזו. טפח שוחק, היינו שמודדים את האצבעות כשהן מרווחות, כדרך השוחק שמפסק את צפתותיו. כך מסביר רבינו חננאל. כתב הרשב"א שהשיעור שטפח שוחק גדול יותר מטפח עצב, עולה לחצי אצבע לאמה. דהיינו 1 חלקי 48 מטפח עצב. ואמר רבי סימון, שהטפח שאמרו שצריך שיהיה בדופן השלישית, היינו טפח שוחק, שהוא מעט יותר מטפח האמור בכל מקום שהוא טפח עצב. אז אם כן, רבי יהושע בן לוי אמר מה שאמרו שהדופן השלישית די שתהיה רחבת טפח, היינו שעושה לו דופן ברוחב טפח שוחק, שהוא רחב יותר במעט מטפח רגיל, ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן. וכל העומד פחות משלושה טפחים סמוך לדופן, כאל אבוד דמי, הרי הוא נחשב כמחובר לכותל, וכאילו כל מה שבינו לכותל סתום. והיינו שלבוד אין פירושו שנחשב כאילו אין שם אוויר, ומה שמשני צידי האוויר נחשבים כעומדים זה אצל זה, אלא שנחשב האוויר כסתום. והרי זה כמו שיש כאן מחיצה של ארבעה טפחים, וכיוון ששיעור אורך סוכה הוא שבעה טפחים, די שיהיה בדופן השלישית מחיצה של ארבעה טפחים, שהוא רוב שיעור סוכה. אומר הריטב"א, שאף שגם טפח רגיל אם יעמידנו במרחק פחות משלושה טפחים סמוך לכותל, יהיה במחיצה רוב שיעור של דופן סוכה, שהרי כל שהוא יותר משלושה טפחים ומחצה, הרי הוא כבר רוב שיעור דופן סוכה. מכל מקום יצריך הוא שתהיה הדופן השלישית רחבה ארבעה טפחים, כדי שיהיה עיקר לעין שיש שם רוב שיעור דופן סוכה. ומשום כך צריך שתהיה הדופן ברוחב טפח שוחק. והמאירי כותב שבאמת לא אמרו שצריך טפח שוחק, אלא לרווחא דמילתא שיהיה ניכר שהוא רוב דופן, אבל בדיעבד כשר, גם בטפח רגיל שיעמידו בפחות משלושה. דנה הגמרא בצורת העמדת הטפח של הדופן השלישית בסוכה שיש בה שתי דפנות זו כנגד זו. אמר רב יהודה מה שאמרו שסוכה שיש לה שתי דפנות די שיהיה בדופן השלישית טפח, אין זה דווקא בסוכה ששתי הדפנות סמוכות זו לזו, אלא אף סוכה עשויה כמבוי, דהיינו מבוי המפולש שפתוח משני צידיו, והיינו שאין לה אלא שתי דפנות שעומדות זו כנגד זו, גם כן קשרה, הסוכה, אם יעשה לה דופן שלישית טפח. ואותו טפח של הדופן השלישית מעמידו לכל רוח שירצה, לכל צד שירצה בסמוך לאחת מארבעת הקצוות של הדפנות השלימות, שכשם שבסוכה ששתי דפנותיה עומדות סמוכות זו לזו, בצורת ריש, יש להעמיד את הטפח כנגד היוצא, אף כאן יש להעמיד את הטפח כנגד היוצא, וכל אחת מארבעת קצוות הדפנות נקראת יוצא, ומשום כך יכול להעמיד באיזה צד שירצה. ומבאר הריטב"א שאותו טפח שמעמידו לכל רוח שירצה היינו טפח שוחק, כפי שביאר רבי סימון בסוכה ששתי דפנותיה סמוכות זו לזו, והיינו שעושה טפח שוחק ומעמידו בתוך שלושה טפחים בסמוך לדופן בכל צד שירצה. כי רב יהודה סובר כרבי סימון בסוכה ששתי דפנותיה סמוכות זו לזו, וסובר רב יהודה שסוכה עשויה כמבוי, דינה שווה לסוכה שדפנותיה סמוכות זו לזו. דעה נוספת מביאה הגמרא, רבי סימון אמר, ויתימה ויש אומרים שדבר זה רבי יהושע בן לוי אמר, שתיקון סוכה זו הוא שעושה לו פס דופן קטנה ברוחב 4 תפחים ומשהו, ומעמידו בפחות משלושה תפחים סמוך לדופן. וכל העומד פחות משלושה תפחים סמוך לדופן, כלבו דמי. הרי הוא נחשב כמחובר לכותל, וכאילו כל מה שבינו לכותל מלא. והרי זה כמו שיש כאן דופן רחבה, 7 תפחים, שהוא השיעור של סוכה קטנה. ורב יהודה ורב סימון החלקו עם מה שאמרו חכמים, שסוכה שיש לה שתי תפנות כהלכתן, די שהדופן השלישית תהה רחבה תפח, כולל גם סוכה שיש לה שתי תפנות עשויות כמבוי, או שכהלכתן הכוונה דווקא תפנות שסמוכות זו לזו. וכיוון שיש כאן דופן בשיעור של סוכה קטנה, ניתרת כל הסוכה גם אם גדולה מאוד. מבארת הגמרא מדוע לדעת רבי סימון יש חילוק בין סוכה שדפנותיה סמוכות, דהיינו שתי הדפנות הן בצורת ריש, שאז די שיהיה בדופן השלישית תפח והסוכה כשרה, לבין סוכה עשויה כמבוי ששתי המחיצות אחת מול השנייה. שואלת הגמרא לרבי סימון, ומה ישנה? אתם, במה שונה הדין שם בסוכה שדפנותיה סמוכות, דקאמר צגיה תפח שוחק, שאמרת שדי שתהיה דופן השלישית ברוחב תפח שוחק, ומה ישנה אחה, במה שונה הדין כאן בסוכה שדפנותיה עומדות זו כנגד זו כמבוי, דקאמרת שאמרת בעיה פס 4, שצריכה סוכה זו פס רחב 4 תפחים ומשהו כדי להתירה. משיבה הגמרא, אתם שם בסוכה שדפנותיה סמוכות, דעיקה שיש בה שתי דפנות שלמות כהלכתן שעומדות סמוכות זו לזו ואין הסוכה נראית פרוצה כל כך, סגי לידי שיעשה את הדופן השלישית ברוחב תפח שוחק. אבל אחר כאן בסוכה שדפנותיה עשויות כמבוי, דלקה שתי דפנות שאין בה שתי דפנות שעומדות סמוכות זו לזו, אלא פתוחה היא משני צידיה, אי איקה אם יש בה בדופן השלישית פס רחב 4 תפחים ומשהו, שהם ידעו בתוך 3 תפחים סמוך לדופן, אין, אז נחשב את הדופן כדופן רחבה 7 תפחים, והסוכה הקשרה, היא לא, אם אין הדופן השלישית רחבה 7 תפחים, לא, אין הסוכה הקשרה. ומבאר השפת אמת שההלכה למשה מסיני, שדי שיהיה בדופן השלישית תפח נאמרה, בין בסוכה שדפנותיה סמוכות זו לזו, ובין בסוכה שעשויה כמבוי. אלא שחכמים יצריכו שתראה הסוכה כאילו יש לה 3 תפנות שלימות, ומשום כך בסוכה שדפנותיה סמוכות זו לזו, יצריכו רק תפח שוחק עם הלבוד, שבמחיצה של 4 תפחים כבר נראית הסוכה כמי שיש לה 3 דפנות שלימות. אבל בסוכה עשויה כמבוי יצריכו פס 4 עם הלבוד, כיוון שאינה נראית כסוכה שיש לה 3 תפנות שלימות, עד שתהיה הדופן השלישית רחבה 7 תפחים, כשיעור סוכה קטנה. וכדבריו משמע ברשי שבייר שהחילוק בין סוכה עשויה כמבוי לסוכה שדפנותיה סמוכות הוא, שסוכה שדפנותיה סמוכות אינה נראית פרוצה. והיינו כמו שפירש, שכך נראות את הדפנות יותר שלימות. מביאה הגמרא כמה אופנים בדעת רבה, כיצד צריך להעמיד את התפח בדופן השלישית כדי להתיר את הסוכה. אמר רבה, אינה ניתרת, אלא בצורת הפתח. סוכה זו שאמרו חכמים שהכשרתה בשתי דפנות ותפח בדופן השלישית, אינה ניתרת על ידי תפח בדופן השלישית, אלא אם יעמיד את התפח באופן של צורת הפתח. כלומר, שיעמיד קנה רחב חצי תפח בקצה אחד של הדופן, ועוד קנה רחב חצי תפח בקצה השני של הדופן, וייתן קנה על גביהם, שתהיה כל הדופן סתומה בצורת הפתח, שהיא נחשבת סתימה גמורה. רבה לא חולק על דברי חכמים שאמרו לאל בדבב עמוד ב' שבדופן השלישית די בתפח, אלא רבה מבאר את דבריהם שמה שאמרו שדי בתפח, היינו כשמעמידו בצורת הפתח. ורשי מוסיף שבכל מקום שצריך מחיצה, צורת הפתח נחשבת למחיצה גמורה, כגון להיחשב רשות היחיד לעניין שבת. כמבואר במסכת עירובין בדף ב' עמוד ב'. אומר הרן שמדברי רשי נראה שאין צורת הפתח מועילה בשתי התפנות הראשונות של הסוכה, אלא רק בדופן השלישית. שהרי אם צורת הפתח מועילה גם בשתי התפנות הראשונות, אם כן איזה כולה יש לדעת רבה בדופן השלישית, יותר מהתפנות הראשונות. ומבאר הרן למה? שכשם שמבואר לאל בדף ד' עמוד ב' שעמוד גבוה 10 תפחים, אף של עניין שבת נחשב הוא רשות היחיד, לעניין סוכה אין נחשב המקום שעל העמוד כמוקף מחיצות, ולא אומרים שרואים את המחיצות של העמוד, כאילו הן עולות ומקיפות את המקום שעל העמוד, משום שבסוכה צריך מחיצות הניכרות. כך גם צורת הפתח לא מועיל לדפנות סוכה, משום שצריך מחיצות הניכרות. איקא דאמרי שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבה, וסוכה שאין לה אלא שתי תפנות ניתרת נמי גם כן בצורת הפתח, כלומר שמלבד מה שיכול להכשיר את הסוכה על ידי שיעשה תפח שוחק ויעמידו בתוך 3 תפחים סמוך לדופן, כמו שפירש רבי סימון, בא רבה לומר שיכול להכשיר את הסוכה בעוד דופן, שיעשה צורת הפתח על פני כל הדופן השלישית, אפילו מקנים רחבים כלשהו, ובזה יש לו סוכה כשרה עם 3 תפנות. שהברייתא לאל בדף עמוד ב' אמרה את הדין המחודש יותר, שסוכה ניתרת אף בתפח בדופן השלישית. וכל שכן שהיא מסע בדופן השלישי צורת הפתח, שהיא נחשבת מחיצה גמורה לעניין שבת ולעניין קיליים שכשירה עסוקה בכך. כך אומר הראש. אומרת הגמרא איכא דאמרי, ויש שאמרו שכך אמר רבא, וצריכה נמי סוכה שאין לה אלא שתי דפנות מלבד הטפח שצריך להעמיד בסמוך לאחת מהדפנות השלימות, צריך גם כן לעשות בצורת הפתח על פני כל הדופן השלישית. דהיינו שיעמיד קנה כלשהו בקצה הדופן שהעמיד בו את הטפח, ויניח קנה מאותו טפח עד הקנה שהעמיד בקצה הדופן. כותב הריטב"א של פירוש רש"י, אם לא עשה את צורת הפתח על פני כל הדופן, אין הסוכה כשרה. אבל הריטב"א כותב בשם התוספות, שדי שיעשה את צורת הפתח ברוחב ארבעה טפחים, שאז הצורת פתח יחד עם הטפח שוחק, והאוויר שבין הטפח לדופן השלימה שנחשב כלבוד, יהיה הכל יותר משבעה טפחים, שהוא שיעור סוכה קטנה, ודי בכך. כתב הראש שמדאורייתא די בדופן שלישית בצורת הפתח, ואין צריך לעשות גם טפח אלא מדרבנן. ונחלקו הראשונים באיזה סוכה דיבר רבא. ברש"י נראה שפירש את דברי רבא בסוכה ששתי דפנותיה סמוכות זו לזו, שבזה אמר רבי סימון שניתרת היא בטפח שוחק בתוך שלושה סמוך לדופן, ורבא חולק עליו. אבל רש"י לא מפרש את דעת רבא בסוכה עשויה כמבוי. וכותב הראש שמסתבר שדברי רבא נאמרו רק בסוכה שדפנותיה סמוכות זו לזו, ולא בסוכה עשויה כמבוי, שסוכה עשויה כמבוי אף לדעת רבי סימון אינה ניתרת, אלא בפס ארבעה ומשהו שעומד בתוך שלושה סמוך לדופן. ועל ידי הלבוד נחשב שיש כאן דופן של שבעה טפחים, ואין זה כמו טפח שוחק שאין בו שיעור דופן שלם, אלא רוב דופן, ודי בזה כדי להכשיר את הסוכה, ואין צריך לצורת הפתח. מביאה הגמרא את דעת רב כהנא באופן העמדת הטפח בדופן השלישית. אומרת הגמרא, רב אשי אשכחי מצאו לרב כהנא, וראה דקאבית שעשה בדופן השלישית טפח שוחק, וקאבית ועשה בה גם כן צורת הפתח. ולהלן בסמוך מבואר שרב כהנא סבר כלשון האחרונה בדברי רבא, ולמד מכך הריטב"א שרבא סובר כרבי סימון שצריך לעשות טפח שוחק בתוך שלושה סמוך לדופן. וכותב בעל המאור שסוכה זו היו דפנותיה סמוכות זו לזו, ובהכרח הוא כן, שהרי מבואר בגמרא שעשה בה רב כהנא טפח שוחק, ואילו בסוכה עשויה כמבוי צריך פס ארבעה. אמר לה, ישאל רב אשי את רב כהנא, לא סבר מר לה דרבא? וכי אדוני לא סובר את הדין של רבא, דאמר רבא בסוכה שאין לה אלא שתי דפנות וניתרת נעמי גם כן ניתרת בצורת הפתח, כלומר שיש שתי דרכים להתיר את הסוכה הזו, אחת בטפח שוחק ואחת בצורת הפתח, ומדוע אתה עושה אותה גם טפח שוחק וגם צורת הפתח? אמר לה, ישיב לו רב כהנא לרב אשי, אנא כאידך לישנא דרבא סבירא לי. אני סובר כלשון האחרת בדברי רבא, דאמר רבא דללשון הזו אמר רבא, וצריכה נמי צורת הפתח, שסוכה שאין לה אלא שתי דפנות מלבד הטפח שנותנים בדופן השלישית, צריך לעשות גם צורת הפתח על פני כל הדופן השלישית כדי להכשירה. כותב המאירי שדין זה שצריך צורת הפתח בדופן השלישית בסוכה שדפנותיה סמוכות זו לזו, אין זה אלא כשאין הדופן רחבה שבעה טפחים. אבל אם היא רחבה שבעה טפחים, וכן אם יש שם דופן שבעה על ידי לבוד, אין צריך שם צורת הפתח, ואף אם הסוכה גדולה הרבה. מבררת הגמרא אם דבר הנחשב דופן לעניין סוכה נחשב גם דופן לעניין מחיצות שבת בשבת שבתוך חג הסוכות, וכן אם דבר הנחשב דופן לעניין מחיצות שבת נחשב דופן גם לעניין סוכה בשבת שבתוך חג הסוכות. בכמה דברים חלוקים שבת וסוכה זה מזה. לעניין שבת, לדעת רוב הראשונים, כל מקום שמוקף שלוש מחיצות הרי הוא רשות היחיד מדאורייתא, והמחיצה השלישית נחלקו המוראים אם צריך שתהיה מחיצה גמורה. לדעת הסובר במסכת העירובין בדף י' ב' לכי משום מחיצה, דהיינו שלכי שהוא התחלת מחיצה באובי כלשהו שמועיל להתיר לטלטל במבוי, הטעם שמתירו משום דין מחיצה, גם מקום שיש לו שתי מחיצות שלימות שעומדות זו כנגד זו ויש לו לכי בדופן השלישית, נחשב רשות היחיד מדאורייתא. ולדעת הסובר שלכי משום הכר, גם המחיצה השלישית צריך שתהיה מחיצה גמורה, וגזרו חכמים שלא ייחשב מקום לרשות היחיד לעניין שיהיה מותר לטלטל בתוכו יותר מארבע אמות, ולעניין שיהיה מותר לטלטל ממנו לרשות היחיד אחרת עד שיהיו לו שלוש מחיצות שלימות. ועוד תיקון של מחיצה בדופן הרביעית, שכיוון שהרוח הרביעית פתוחה לגמרי, הרי הוא דומה לרשות הרבים, ואם יהיה מותר לטלטל בו יש לחוש שיבואו לטלטל גם ברשות הרבים, ובמבוי די שיתקין לכי בדופן הרביעית כדי שיהיה מותר לטלטל בו. וכדעות הללו מבואר בפשטות בגמרא במסכת עירובין בדף י"ב לגרסה שלפנינו. ונמצא ששבת חמור יותר מסוכה, ששבת אסור לטלטל במקום שאין לו שלוש מחיצות שלימות ולכי בדופן הרביעית, ואילו סוכה אין צריך בכלל תיקון בדופן הרביעית. וסוכה חמורה יותר משבת, שבשבת מדאורייתא די בשתי דפנות ולחי בדופן השלישית כדי לחשב רשות היחיד, ובסוכה צריך טפח בדופן השלישית. אומרת הגמרא שנינו בברייתא לאל בדבב עמוד ב', שדפנות הסוכה דינם שיהיו שתיים כהלכתם, והשלישית אפילו טפח. אמר רבא, והבח גורס אמר רבא, וכן לשבת. כשם שהטפח שבדופן השלישית נחשב דופן לעניין סוכה, כן נחשב הוא גם לדופן לעניין מחיצות שבת. ולכן, אף שבכל שבת כדי להיחשב רשות היחיד צריך שלוש מחיצות שלימות, בשבת שבתוך חג הסוכות, די בדופן שלישית טפח כדי להחשיב את הסוכה לרשות היחיד. הוא אומר רשי שכל הנידון בסוגיה כאן הוא רק להחשיב דופן טפח המשמשת מחיצה לסוכה, שתחשב מחיצה גם לעניין שתחשב הסוכה לרשות היחיד בשבת שבתוך חג הסוכות. אבל שאר מחיצות של טפח שאינן של סוכה, אף בשבת זו אינן נחשבות כמחיצה לשבת. ואם עשה את הסוכה ברשות הרבים בסמוך לביתו, יהיה מותר לו להוציא ולהכניס מביתו לסוכה שאינה נחשבת כרשות הרבים, אלא כרשות היחיד. שבשבת אסור להוציא או להכניס מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד. כמה מפורש במשנה במסכת שבת בדף ע"ג עמוד א'. דמיגו דהוויה דופן לעניין סוכה, אביה דופן לעניין שבת. שמתוך שנחשבת דופן שלישית זו שאין בה אלא טפח לדופן שלימה לעניין סוכה, היא נחשבת דופן שלימה גם לעניין שבת. אז בפשטות מבואר מדברי רעשי שסוכה זו שאנחנו דנים עליה אינה נחשבת רשות היחיד לגבי שבת אף מדאורייתא, לפי שאין לה שלוש מחיצות. ומשום המיגו נחשבת הסוכה לרשות היחיד גמורה ומותר לטלטל בה גם מדי רבנן. וצריך לומר שרבא דיבר רק בסוכות שדפנותיה סמוכות זו לזו, שהרי סוכה שדפנותיה עומדות זו כנגד זו, ויש לה עוד טפח בדופן השלישית, נחשבת רשות היחיד מדאורייתא. אז לכאורה לפירוש רעשי דברי רבא הללו, אינם אלא ללשון השני לאל בדברי רבא שדי בדופן שלישית בטפח, שהרי ללשון הראשון וללשון השלישי בדעת רבא, שאמר שצריך צורת הפתח על פני כל הדופן השלישית, גם בלא המיגו יש לסוכה הזאת דין רשות היחיד מדאורייתא. אבל אומר הרן שגם ללשונות הללו נצרך הדין של רבא, לאופנים שהסוכה כשרה במקום שאינו רשות היחיד מדאורייתא, כגון שהדפנות הן פרוץ מרובה על העומד. כמבואר בגמרא לקמן, וכן במקום שאחת מדפנות הסוכה, רחבה שבעה טפחים, והדופן שכנגדה, רחבה הרבה יותר ממנה, שלעניין סוכה כל הסוכה כשרה, ולעניין שבת אין נחשב רשות היחיד, אלא מה שכנגד הדופן הקצרה. וביאר הרן שיסוד דין המיגו הוא, שאי אפשר למחיצה שתתיר לחצאין, כלומר, שלעניין דבר אחד תיחשב מחיצה, ולעניין דבר אחר לא תחשב למחיצה. ומבאר הרן שאין לנו לומר להפך, שכיוון שאין מחיצה זו מספקת לעניין שבת, היא לא תחשב גם מחיצה לעניין סוכה. אין לומר זאת, כי כיוון שהתורה פרשה את דין מחיצות הסוכה, ואי אפשר לשיבת ימי החג שלא תהיה שבת ביניהם, אם כן ודאי לא באה התורה להכשיר את הסוכה רק לשישה ימים, ובשבת יהיו צריכים לתוספת הכשר, כי אין זה מדרכה של תורה לתת הכשר שאינו מספיק לכל הזמן. אי טבעי אביי יקשה אביי על רבא מברייתא. ומי אמרין על מיגו וכי אומרים שכל שנחשב דופן לעניין סוכה נחשב הוא דופן גם לעניין שבת שבתוך חג הסוכות? והתניה, הרי שנינו בברייתא, דופן סוכה, הלכותיה הם כהלכות דופן לעניין שבת, שכל מחיצה שאמרו חכמים שמועילה לעניין שבת, התירו לעשותה בדפנות סוכה, וכגון מחיצה של שתי בלו ערב, והיינו שעשה מחיצה על ידי קנים העומדים סמוכים זה לזה בפחות משלושה טפחים, שאף שכל קנה הוא רק ברוחב אצבע, ויש בין קנה לקנה קרוב לשלושה טפחים, ונמצא שהפרוץ הוא יותר מהעומד, מכל מקום, הרי זו מחיצה כשרה, משום שאומרים לבוד, ונחשב כל האוויר כאילו הוא סתום. וכן מחיצה של ערב בלא שתי, והיינו שעשה מחיצה מחבלים השוכבים זה מעל זה במרחק של פחות משלושה טפחים זה מזה, שאלו נחשבים למחיצות לעניין שבת, ונחשבים כמחיצות גם לעניין סוכה. ובלבד שיהיה זהיר שלא יהיה בין קנה לחברו שלושה טפחים, שהוא השיעור שכבר אין אומרים בו דין לבוד. כל מקום שהניח בין קנה לחברו שלושה טפחים או יותר נחשב לפרוץ, וכל מקום שהניח פחות משלושה טפחים נחשב לסתום. ומשום כך, גם אם הניח בחלק מהמקומות את הקנים במרחק של יותר משלושה טפחים, אם המקומות שנחשבים סתומים הם יותר מהמקומות הנחשבים פרוצים, והיינו שהעומד מרובה על הפרוץ, עדיין נחשב המקום לרשות היחיד, והמקומות שאינם נחשבים לסתומים, רואים אותם כאילו הם פתחים. והיינו דווקא כשאינם רחבים יותר מ-10 אמות, כי כל שהוא רחב יותר מ-10 אמות אינו נחשב לפתח, כמבואר במסכת עירובין בדף ו עמוד א'. אבל אם המקומות שנחשבים פרוצים הם רחבים יותר מהמקומות שנחשבים סתומים, דהיינו שהפרוץ מרובה על העומד, אז אין המקום נחשב רשות היחיד. ומה שאמרו בלבד שלא יהיה בין קנה לחברו שלושה טפחים, היינו שלא יניח בהרבה מקומות שלושה טפחים בין קנה לחברו, שאז יהיה פרוץ מרובה על העומד. ומוסיפה הברייתא, ולא זו בלבד שכל שיתירו לעניין שבת יתירו גם לעניין סוכה, אלא עוד יתירה חמורה יותר שבת על סוכה, שהשבת אינה ניתרת, אין נחשב רשות היחיד לעניין שבת, אלא בשיש בהיקף של אותו מקום עומד מרובה על הפרוץ, שרוחב הפרצות שבדפנות פחות מרוחב המחיצות העומדות. והיינו דווקא כשאין באותם פרצות צורת הפתח. אבל אם יש בהם צורת הפתח, אף אם יש בפתחים יותר מהעומד, גם כן עכשיו המקום לרשות היחיד כי צורת הפתח, דינה כמחיצה גמורה. מה שאין כן בסוכה שניתרת היא בשתי דפנות וטפח בדופן השלישית. ואף אם יש פתחים באותן שתי דפנות, שכשנצרף את מקום הפתחים לשתי הדפנות הפרוצות, נמצא שהפרוץ מרובה על העומד. גם כן הסוכה כשרה. כתב התז שפירוש דברי רשי הוא, שכל אחת מהשתי דפנות השלימות בפני עצמה, היא עומד מרובה על הפרוץ. אלא שהפרוץ שבכל הדפנות יחד מרובה על העומד, אז התירו בסוכה. אבל אם אין בכל אחת מהשתי דפנות השלימות עומד מרובה, הסוכה פסולה. ומסיים הבא את הקושייה, מה אליו, מה כוונת הברייתא שיתירה שבת על הסוכה? האם אין כוונתה לומר שיתירה שבת דסוכה הסוכה? שדין שבת שבתוך חג הסוכות חמור יותר מדין סוכה. והיינו שאם אין בדפנות של הסוכה עומד מרובה על הפרוץ לעניין הכשר הסוכה, הדפנות מועילות והסוכה כשרה. אבל עניין טלטול בשבת, גם בשבת שבתוך חג הסוכות, דפנות אלו לא מועילות ואסור לטלטל בסוכה הזו. מוכח מכאן, דלא אמרין אנמיגו. שלא אומרים שמתוך שנחשבות הדפנות מחיצות לעניין הכשר הסוכה, יחשבו הן למחיצות אף לעניין טלטול בשבת. וקשה על רבה שאמר שכן אומרים מיגו. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא כוונת הברייתא היא שיתירה שבת דאלמה על שבת דסוכה. חמורה יותר שבת של שאר ימות השנה על שבת שבתוך חג הסוכות, שבשאר שבתות השנה מקום שאין בו עומד מרובה על הפרוץ אינו נחשב רשות היחיד. ובשבת שבחג הסוכות, סוכה שהפרוץ מרובה בה על העומד נחשבת רשות היחיד, בגלל המיגו וכדעתו של רבה. ומבאר הריטב"א שוודאי בכדי ליישב את הקושייה היה די לגמרא לתרץ שכוונת הברייתא היא שיתירה שבת דאלמא עסוקה דימות החול. ואז הייתה הברייתא מתאימה גם עם דעת החולקים על רבה, אבל כיוון שדינו של רבה אמתו, העדיפה הגמרא לתרץ את הברייתא באופן שיהיה מבואר בה שהיא סוברת כרבה. מוסיף הריטב"א שגם לשון הברייתא שאומרת ויתירה שבת על סוכה טוב יותר לפרשו שיתירה שבת דאלמא על שבת דסוכה ששניהם הוא לעניין שבת, מאשר לפרש שיתירה שבת על סוכה שהם שני עניינים שונים. מוסיפה הגמרא להקשות יחי, אם אכן כוונת הברייתא היא שיתירה שבת דאלמא על שבת דסוכה, שסוברת הברייתא הזו שאומרים מיגו, לתנינמי היה לברייתא לשנות גם שיתירה סוכה דאלמא סוכה דשבת, שהלכות הכשר הסוכה בשאר ימי חג הסוכות מלבד שבת חמורים יותר מהלכות הכשר הסוכה בשבת שבתוך החג. דאילו סוכה דאלמא של כל ימי חג הסוכות בעיה טפח שוחק, צריכה היא טפח שוחק בדופן השלישית כדי להכשירה. ואילו סוכה דשבת, יש אופן שבו לא בעיה טפח שוחק, אינה צריכה טפח שוחק. וסגי ודי לה בדופן שלישית, בלכי, התחלת מחיצה ברוחב כלשהו. דעת ודאמרת, שהרי אתה, רבה, הוא שאמר, שאם סיכך על גבי מבוי שאין לו אלא שתי דפנות זו כנגד זו, ויש לו לכי בדופן השלישית, כשר, כשר המבוי הזה לסוכה בשבת שבתוך חג הסוכות. שמתוך שהלכי נחשב דופן לעניין שבת, נחשב הוא דופן גם לעניין סוכה. אלא ודאי מוכח שברייתא זו סוברת שאין אומרים מיגו. דוחה הגמרא ואומרת, ההוא, הדין שמבוי שיש בו לכי כשר לסוכה בשבת שבחג הסוכות משום מיגו, לא יצטריך אלי, לא רוצריכה ברייתא להשמינו בפירוש, כיוון שיש לנו ללומדו מתוך האמור בברייתא. השתא מעתה אחר שגילתה הברייתא, שכל שנחשב דופן לעניין סוכה נחשב דופן גם לעניין שבת שבחג הסוכות, פשוט שמה שנחשב דופן לשבת יחשב כדופן לעניין סוכה, שהרי מאחר והלכות מחיצות שבת חמורים יותר מהלכות מחיצות סוכה, שסוכה די שיהיו בה שתי דפנות וטפח ובשבת צריך שלוש מחיצות שלימות ותיקון במחיצה הרביעית, וכן בסוכה אין צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ ובשבת צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, יש לנו ללמוד ולומר, אם מקילת לחמיר תאמרינן, אם אומרים מיגו, שכל שנחשב דופן לעניין סוכה שהיא קלה, נחשב דופן גם לעניין שבת החמורה, מחמירתה לקילתה לא כל שכן, משבת החמורה לסוכה הקלה, לא כל שכן שיש לנו לומר מיגו, שכל שנחשב דופן לעניין שבת, יחשב דופן גם לעניין סוכה, ולכן לא הוצרכה ברייתא לומר את הדבר הזה בפירוש. מביאה הגמרא בסוף דף זין עמוד א', בשורה האחרונה, שבשני דברים אמר רבה שכיוון שנחשבים ממחיצה לשבת, נחשבים ממחיצה גם לעניין סוכה, ומבארת מדוע הוצרך לומר זאת בשניהם. אומרת הגמרא גופה, נבאר את דברי רבה שהובאו בסמוך. אנחנו בדף זין עמוד ב', שיחך על גבי מבוי, אם שיחך על גבי מבוי שאין לו אלא שתי דפנות זו כנגד זו, ויש לו לכי בדופן השלישית כשרה הסוכה בשבת שבתוך חג הסוכות, שמתוך שהלכי נחשב מחיצה לעניין שבת, נחשב הוא גם כן דופן לעניין סוכה. תין נוסף שאמר רבה, אודות בארות מים שברשות הרבים. הבארות עצמם הם רשות היחיד, כיוון שהם עמוקים 10 טפחים ויותר, והתירו חכמים לעולי רגלים להוציא מהם מים בשבת אל שפת הבור, כדי להשקות לבהמתם על ידי העמדת 4 דיומדין, דהיינו לוחות עץ שמחוברים יחד בצורת האות ריש, דיו עמודין, שני עמודים, שצמודים אחד לשני בצורת האות ריש, וכל אחד מהלוחות רחבה עמה אחת, וכל לוח פונה לכיוון אחר, ומעמידם ב4 זוויות סביב הבור, באופן שבכל אחת מרוחות ההיקף ישנה מחיצה של עמה משני צידיו, וזהו הנקרא פסי ביראות. וביורו התוספות בדיבור המתחיל סיכך, השני, שמדאורייתא השטח שבתוך הפסים הוא רשות היחיד גמור, אלא שחכמים אסרו מקום זה בטלטול, ולעולי רגלים העמידו את הדין על דין דאורייתא שנחשב כרשות היחיד. ומכל מקום גם לעולי רגלים לא התירו אלא למלות כדי להשקות לבהמתם, אבל לא כדי להשקות לאדם, שהאדם יכול להיכנס לתוך הבאר ולשתות, כמבואר במסכת עירובין בדף כ"א עמוד א'. אם כן, ואמר רב, הסיכך על גבי פסי ביראות כשירה הסוכה בשבת שבתוך חג הסוכות, שמתוך שהפסים נחשבים מחיצה לעניין שבת, נחשבים הם דופן גם לעניין סוכה. מבארת הגמרא ואומרת וצריכה, והוא צריך רבה להשמיענו את שני הדינים הללו, שלא ניתן ללמוד דין אחד מחברו. די השמועין, אנשים היה רבה משמיענו דין זה רק לגבי מבוי, היינו אומרים שאין אומרים מיגו להכשיר את הסוכה אלא במבוי, משום דעיקה שיש במבוי שתי דפנות מעל יתה שלימות, אבל גבי פסי ביראות דלקה שאין שתי דפנות מעל יתה, אין שתי דפנות שלימות, אימא לא. יש לנו לומר שאין אומרים מיגו להכשיר את הסוכה. לכך הוא צריך רבה להשמיענו שאף אם סיכך על גבי פסי ביראות הסוכה כשרה. מי השמועינן? ואם היה רבה משמיענו דין זה רק לגבי פסי ביראות, היינו אומרים שאין אומרים מיגו להכשיר את הסוכה אלא בפסי ביראות, משום דעיקה שיש בפסי ביראות שם 4 דפנות, שהרי בכל דופן יש פס עמה בכל צד. אבל אם סיכך על גבי מבוי דלקה שאין בו שם 4 דפנות, שהרי הדופן הרביעית פרוצה לגמרי, אימא לא, יש לנו לומר שאין אומרים מיגו להכשיר את הסוכה. לכך הוא צריך רבה להשמיענו שאף אם סיכך על גבי מבוי הסוכה כשרה. בשני דינים אלו אמר רבה, שמתוך שנחשב מחיצה לעניין שבת, נחשב דופן לעניין סוכה. ולעיל בדף זין עמוד א' אמר רבה, שאם נחשב דופן לעניין סוכה, נחשב מחיצה לעניין שבת. כעת מבארת הגמרא מדוע הוא צריך רבה להשמיענו גם שאם נחשב דופן לסוכה, נחשב דופן מחיצה לשבת. אומרת הגמרא, ויהיה השמועין ענני תרתי, ואם היה רבה משמיענו רק את שני הדינים הללו, שהמסכך על גבי מבוי הסוכה כשרה, ושהמסכך על גבי פסי ביראות הסוכה כשרה, ולא היה משמיענו את הדין שאמר לאיל, שכל שנחשב דופן לעניין סוכה נחשב מחיצה לעניין שבת, לא היינו למדים מדבריו את הדין הזה, משום שהיינו אומרים, מי גוזל המחמירת לקילטה, משבת החמורה לסוכה הקלה, שכל שנחשב מחיצה לעניין שבת החמורה, נחשב דופן אף לעניין סוכה הקלה. אבל מקילטה לחמירתה מסוכה הקלה לשבת החמורה, אימא לא. יש לנו לומר שאין אומרים מיגו, ומה שנחשב דופן עניין סוכה לא מועיל להיחשב מחיצה לעניין שבת, צריך עליך חוצרך רבה להשמיענו את כל הדינים הללו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת, בדף ב' עמוד א' לאיל, וסוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה. מביאה הגמרא מחלוקת הנאים אם הפסול של חמתה מרובה מצילתה הוא רק בסכך או גם בדפנות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מה שאמרו שסוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה, היינו דווקא שחמתה מרובה מחמת סיכוך, כלומר, שאין הסוכה מסוככת דיה, ונכנס אור החמה בסוכה דרך הסכך, ולא כשחמתה מרובה מחמת דפנות, כלומר, שאם הסוכה מסוככת כהלכתה, אבל אור החמה נכנס בסוכה דרך הדפנות, אין בזה פסול. ואף אם הדפנות אינן אלא קנים העומדים רחוקים זה מזה פחות משלושה טפחים, גם כן הסוכה כשרה, כמבואר לאל בדף זין עמוד א', וטעם הדבר הוא, משום שצריך בסוכה תישבו כאין תדורו, דהיינו שתהיה ישיבה בסוכה כאין ישיבה בבית, ודרך דירת אדם ומקום אכילתו להיות שיהיו פתוחים שם חלונות רבים, אבל לא תמצא שום דירה בעולם שגגה יהיה פרוץ עד שתיכנס בו חמה מלמעלה, כך אומר רבינו מנוח. אומרת הגמרא, רבי יושיע אומר, אף סוכה שחמתה מרובה מחמת דפנות פסולה. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יושיע. אמר רב, יהי מר בר שלמיה משמי דאביי בשמו של אביי, מה הייתם עד רבי יושיע? מה טעמו של רבי יושיע שאמר שגם סוכה שחמתה מרובה מחמת הדפנות פסולה היא? דכתיב נאמר בניין הקמת המשכן בספר שמות פרק מ' פסוק ג', וסקותה על הארון את הפרוכת, שאחר נתינת הארון בקודש הקודשים ייתן את הפרוכת בין הקודש לקודש הקודשים, ותהיה הפרוכת משוחחת על הארון, והרי פרוכת מחיצה היא, כמפורש בתורה בספר שמות פרק חבב פסוק למד ג', והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, שצריכה הפרוכת לעמוד כמחיצה בין הקודש לקודש הקודשים. ואף על פי כן קקריה רחמנה קראה לה התורה שכחה. אלמה מוכח שמחיצה כסכך בעינן, שדופן הסוכה צריכה להיות כסכך, כלומר, שאף דפנות הסוכה אם נכנס דרכם אור החמה באופן שהסוכה חמתה מרובה מצילתה, הסוכה פסולה, שהרי אף הדפנות נקראים סכך. רשי ליל בדף בית עמוד א' כותב שהפסול של חמתה מרובה מצילתה נלמד מכך שסוכה נקראת סוכה על שם הסכך, כלומר שלשון סוכה שאמרה התורה הוא מלשון סיכוך, וכל שחמתה מרובה מצילתה המועט בטל ברוב. אם כן, לדעת רבי יושיע, שאף מחיצה מהצד קרויה סיכוך, יש ללמוד מלשון סוכה שאמרה התורה שאף המחיצות צריך שיעשו צל בסוכה, ומשום כך אם הסוכה חמתה מרובה מחמת הדפנות גם כן פסולה היא. אומרת הגמרא ורבנן, ואילו חכמים סוברים שאין ראיה מן הפסוק הזה, כיוון שההוא מה שקראה התורה לפרוכת שכחה זה כדי ללמדנו דני חוף בי פורטה, שיש לכפוף מעט מהפרוכת למעלה ולעשות מאותו חלק כאין גג, דמיך זה שיראה חלק מהפרוכת כסכך. מביאה הגמרא דעת כמה תנאים לגבי כמה פרטים בהלכות סוכה, ומבארת הגמרא שיסוד כל ההלכות שאמרו הוא מדין אחד. אומרת הגמרא, אמר רביי, רבי ורבי יושיע ורבי יהודה, ורבי יהודה הכוונה רבי יהודה בר אילאי, כמו שכותב רשי במסכת ביצה בדף חבב עמוד א', ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים, אחרים הכוונה לרבי מאיר, ככתוב במסכת אוריות בדף י' ג' עמוד ב', שכנסו את רבי מאיר שלא יאמרו שמועות מפיו, אלא יאמרו את דבריו בשם אחרים. ומדוע לא בכל המקומות הביאו את דבריו בשם אחרים? יש מקומות שנאמר רבי מאיר אומר, אומרים התוסות במסכת סוטה בדף י' ב' עמוד א', דיבור המתחיל אחרים, שתי דעות. יש אומרים ששמועות שקיבל רבי מאיר מאלישה בן אבויה, שהיה רבו, הזכירו בשם אחרים, שרבו של רבי מאיר, אלישה בן אבויה, קראו לו אחר, בגלל שהוא הפך בסוף ימיו להיות אפיקוירס. אבל שמועות שרבי מאיר לא קיבל מאלישה בן אבויה הוזכרו בשמו, בשמו של רבי מאיר, וכתבו התוספות שאין זה מסתבר לכל השמועות שאמר רבי מאיר עד שכנסו מוזכרים בשמו, והשמועות שאמר אחר שכנסו מוזכרות בשם אחרים. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבי רבי ורבי יושיע ורבי יהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אליעזר ואחרים, כולו סביר עליו, כל אילו התנאים סוברים שסוכה דירת קבע בעינן, צריכה הסוכה שתהיה ראויה להשתמש בה בקביעות ותהיה נראית כביתו. ואין הכוונה שכל אחד מאילו התנאים מודל לדברי חברו, שהרי אין כולם מסכימים להגדרה אחת מהי דירת קבע, אלא כוונת הבעיה היא שכל התנאים הללו סוברים שצריכה סוכה להיות דירת קבע. אמנם כל אחד מן התנאים מפרש באופן אחר איזה קביעות צריך בסוכה, ובהכרח הוא כך, שהרי הבעיה מנה גם את רבי וגם את בית שמי. ורבי מוכח שסובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע ממה שאמר ששיעור סוכה הוא 400 על 400. ואילו בית שמי אינם מודים בזה, שהרי הם אמרו ששיעור סוכה די לה שיהיה שבעה טפחים על שבעה טפחים. ככה תוספות בדיבור המתחיל כולו. מבארת הגמרא איכן מצינו שסוברים כל התנאים הללו שסוכה צריכה להיות דירת קבע. אומרת הגמרא, רבי מצינו שהוא סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע דתניא שנינו בברייתא. רבי אומר כל סוכה שאין בה 400 על 400 פסולה. שטחה של הסוכה צריך להיות 400 על 400, סובר רבי, שצריך שתהיה הסוכה חשובה כבית. כמבואר לעיל בדף ג' עמוד א', שכל בית שאין בו 400 על 400, אינו נחשב בית. כך אומר הרן. אומרת הגמרא, רבי יושיע, היינו דאמרן. דברי רבי יושיע, שהובאו לעיל שאמר שהפסול של חמתה מרובה מצילתה הוא גם מחמת הדפנות, והיינו משום שצריך שתדמה הסוכה לבית, שאין החמה נכנסת בו אף מחמת הדפנות. כך אומר הרי מילוניל. רבי יהודה אומר את הגמרא דתנן, שנינו במשנתנו שפתחה את המסכת לעיל בדף בית עמוד א', סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר, וסוכה גבוהה יותר מ-20 אמה אינה יכולה לעמוד אלא אם כן עשה באופן של דירת קבע. וממה שהכשיר רבי יהודה סוכה למעלה מ-20 אמה, מוכח שהוא סובר שאף דירת קבע כשרה לסוכה. כך מפרש תוספות הראש, ולפירושו אין ראיה שרבי יהודה סובר שצריך דווקא דירת קבע, אבל מוכח מדבריו שאף דירת קבע כשרה לסוכה. אומרת הגמרא, ורבי שמעון דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף עמוד ב', סוכה צריך שיהיו שתיים מדפנותיה, עשויות כהלכתן, והדופן השלישית כשרה אפילו אם אינה רחבה אל הטפח. רבי שמעון אומר, סוכה צריך שיהיו בה שלוש דפנות עשויות כהלכתן, והדופן הרביעית כשרה אפילו אם אינה רחבה אל הטפח. וביהי רב מתנה לעיל בדף עמוד ב', שטעמו של רבי שמעון שמצריך שיהיו בסוכה ארבע דפנות, ומשום שסוכה צריכה להגן על היושבים במזרם וממטר, דהיינו שצריכה הסוכה להיות כבית שמגן על היושבים בו. ואילו הרן מפרש שממה שרבי שמעון מצריך ארבע דפנות לסוכה, מוכח שהוא סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע, דהיינו סוכה שיש לה ארבע דפנות, סוכה קבועה היא. רבן גמליאל אומר את הגמרא דתניא שנינו בברייתא, אל בדף ג' עמוד א', העושה צוקתו בראש העגלה או בראש הספינה, במקום הגבוה שבספינה, רבן גמליאל פוסל משום שסובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע, והעגלה כיוון שהיא מטלטלת, הסוכה שעליה נראית הרעית. וכן ראש הספינה בספינות ההולכות בים, כיוון שהוא מקום גבוה מאוד ואין ערים סביבות הספינה, אין הסוכה יכולה לעמוד בפני הרוח השולטת שם ואינה דירת קבע. אבל משום שהספינה מטלטלת אין לפסול את הסוכה, שאין ספינה דומה לעגלה, שהספינה הדרך הוא לבנות עליה בתים. וכיוון שכן הוא הדרך, מה שהיא מטלטלת אינו מחשיב את הסוכה לדירת הרי. כך תוספות לקמן בדף חפה לפעמוד ב' דיבור המתחיל שהן. ורבי עקיבא מכשיר משום שסובר שאין צריך שתהיה הסוכה דירת קבע. והיינו כשאין הסוכה יכולה לעמוד ברוח מצויה בים, שהיא רוח שאינה מצויה ביבשה. אבל אם אין הסוכה יכולה לעמוד אף ברוח מצויה ביבשה, מודה רבי עקיבא שפסולה הסוכה. שכל שאינה יכולה לעמוד ברוח המצויה ביבשה, אינה כלום, שאינה נחשבת אפילו דירת הרי. ממשיכה הגמרא ומסבירה, בית שמאי גם כן סוברים שסוכה צריכה להיות דירת קבע דתנן. שנינו במשנה לקמן בדף כוח עמוד א', מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירין. וביארה הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', שמלבד הדין המפורש במשנה שהם חולקים בית שמאי ובית הלל, במי שיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית שבית שמאי פוסלים בזה גם עם הסוכה גדולה, נחלקו גם כמה הוא השיעור הקטן ביותר הקשר בסוכה, שבית שמאי סוברים שרק סוכה שיש בה שבעה טפחים על שבעה טפחים, שהיא מחזיקה את ראשו ורובו ושולחנו, הסוכה הזו כשרה, כמבואר לקמן בדף ט"ז עמוד ב'. בבית הלל סוברים שאף סוכה שיש בה שישה טפחים על שישה טפחים, שהיא מחזקת את ראשו ורובו בלא שולחנו, כשרה. וטעמם של בית שמאי שכוללים את השולחן בשיעור הסוכה, משום שסוברים שצריך סוכה שראויה להשתמש בה, ומשמע שלשיטת בית שמאי סוכה צריכה להיות דירת קבע. רבי אליעזר דתנן שנינו במשנה לקמן בדף י"ט עמוד ב', העושה סוכתו כמין צריף כוך שעושים הציידים כדי לערוף שם לעופות, והוא עשוי באופן שהוא רחב מלמטה וכתליו משופעים משני הצדדים לכיוון מעלה עד שנפגשים שני הכתלים ואין לו גג כלל, או שסמחה לכותל הניח קנים ארוכים צידם אחד בארץ וצידם השני סמוך לכותל, זה יצר חלל בצורת משולש. רבי אליעזר פוסל לפי שאין לה גג, שאין ניכר מהו דופן ומהו גג, ואינה נעה לדירה, וסוכה צריכה להיות ראויה לדירת קבע. וחכמים מכשירים כי הם סוברים שאין צריך שתהיה הסוכה דירת קבע. ואחרים, איכן יש ראיה שהסוכה צריכה להיות דירת קבע? דתניא שנינו בברייתא, אחרים אומרים, דהיינו רבי מאיר, סוכה עשויה כשובח, מגדל עגול עשוי ליונים, כלומר שהיא עגולה פסולה לפי שאין לה זוויות, ואין דרך דירת קבע להיות ללא זוויות. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף זין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין סוכה עשויה כמבוי? שאלה שנייה, איכן מעמיד את הדופן טפח? שאלה שלישית, כמה מחיצות צריך לרשות היחיד בשבת וכמה לשבת של חג הסוכות? שאלה רביעית, כיצד הכשר סוכה עשויה כמבוי בשבת לסוכות? פירושם של רשי והתוספות. שאלה חמישית, פסי בראות שסיכך עליהם, האם כשר לסוכה? והשאלה האחרונה על דף זין, האם כל סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה בדף זין במסכת סוכה. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם שונה הלכות, מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. סוכה שאין לה שלוש דפנות פסולה, ומהלכה למשה מסיני נלמד שאחת הדפנות די שתהיה בשיעור טפח. אומנם מצווה מן המובחר שיהיו ג' דפנות הסוכה סתומות מכל רוחותיה, ולא יהיה מקום פתוח אלא מקום הפתח בלבד. ובזמן הזה מנהגנו לעשות ד' דפנות לסוכה. אף על גב שישנם מופנים שנחשב דופן, אף כשאין הדופן סתומה לגמרי, וכגון על ידי לבוד וצורת הפתח, מכל מקום נהגו לעשות מחיצות שלמות, כיוון שאין הכל בקיעין בדין המחיצות. מי שאין לו כדי צורכו למחיצות, עדיף שיעשה ג' מחיצות שלמות, מאשר ד' מחיצות שאינן שלמות. יש שכתבו שיש עניין לסמן את המחיצות של הסוכה, כדי שלא ישנה סדר עמידתן משנה לשנה. ויש שכתבו שלא נהגו כן. אף שמהלכה למשה מסיני נלמד שאחת משלוש דפנות הסוכה די לה בטפח אחד, מכל מקום צריך שיהיה טפח זה נראה כדופן. ולכן, אם יש לו שתי דפנות הסמוכות זו אצל זו כמין גם, כמין האות דלת, ייקח דף שיש ברוחבו טפח מרווח, דהיינו טפח ומשהו, ויעמידו בריחוק מקום פחות מג' טפחים, לאחת משתי הדפנות, וכיוון שכל פחות מן ג' תפחים כלבוד הוא, נמצא שיש כאן ד' תפחים והוא רוב דופן מהכשר סוכה שהוא ז' תפחים. וכדי להשלים שיעור כל הדופן יעשה עוד צורת הפתח, דהיינו שיעמיד קנה כנגד אותו תפח וירחיקו ממנו עד סוף הכותל שכנגדו שמחזיק שבעה טפחים, ומניח קנה מן הטפח עד הקנה שכנגדו למעלה על גביהן, או אפילו למעלה מהן ואינו נוגע בהן, רק שיהיה כנגדן ונמצא שיש כאן דופן שלם של שבעה טפחים. סוכה היא עשויה מבית דפנות כהלכתן ושלישית טפח, כמו שביארנו לעיל, מותר לטלטל בתוכה, ולהוציא מן הבית דרך חלון הפתוח לסוכה בשבת שבתוך החג. ואף על גב שבשאר שבתות אסור לטלטל, אלא אם כן יש תיקון ברוח רביעית, מכל מקום בשבת שבתוך החג, אומרים מיגו מתוך דאבי דופן לעניין סוכה, אבי נמי דופן, יש גם דופן לעניין שבת. ומכל מקום שלא בשעת הדחק ראוי להחמיר. אם היו לסוכה שתי דפנות זו כנגד זו וביניהם מפולש, אין די לדופן השלישית שתהיה תפח בלבד. כיוון שאין הדפנות סמוכות זו לזו, אלא הן רחוקות זו מזו. אלא צריך לעשות דופן של דלת תפחים ומשהו, ולהעמידו בפחות מגימל סמוך לאחת משתי הדפנות. ומדין לבוד נחשב כאילו היה דופן שלם של זין תפחים סמוך לדופן, וממילא, גם לסוכה זו יש שתי דפנות סמוכות זו לזו וקשרה. ועושה גם צורת הפתח, והיינו שייתן קנה מהפס על הדופן האחד, ויש אומרים שסוכה כזו אינה צריכה צורת הפתח. וכתבו האחרונים שיש להחמיר כסברה הראשונה. אופן זה מועיל, הן בסוכה קטנה של זין תפחים, והן בסוכה שרוחבה הרבה יותר. אם עשה בסמוך לאחת הדפנות דופן של זין תפחים בלא לבוד, לכל הדעות אין צריך צורת הפתח עד סוף הכותל. אם המרחק בין בית הדפנות העשויות כמבוי הוא פחות מיהודה לתפחים, שבאופן זה כיוון שעשה פס דלת והרחיקו ג' תפחים מדופן אחת, נמצא שאין בינו לכותל השני זין תפחים, אז אין צריך צורת הפתח כיוון שניתר על ידי עומד מרובה על הפרוץ. אם עשה גם ברוח הרביעית דופן של דלת תפחים והעמידה בפחות מג' תפחים לאחת הדפנות, אין צריך צורת הפתח. יכולים לעשות דפנות הסוכה כקנים שמעמידם פחות משלושה תפחים, רחוק זה מזה, רק אם עושה כן דלת דפנות בארבע רוחות, אבל כשאין רוצה לעשות אלא רק ג' דפנות, צריך שתי מחיצות שסמוכות זו לזו, ושלימות, והשלישית בטפח. אם יש מחיצה של שתי ובסמוך לה בתוך ג' תפחים מחיצה של ערב, כתב החזוני שנחשב מחיצה של שתי וערב הקשרה, ולפי זה כתב בספר הסוכה, שכשיש מעקה שיש בו רק פסים של שתי ובסמוך לו בפנים יש תריסים פתוחים, הסוכה הקשרה. סוכה שהעשאה בחצר או במבוי שיש לו שלוש מחיצות, אלא שלא סיכך בסמוך לדופן האמצעית, ונמצא שיש לסוכה רק שתי דפנות העומדות זו מול זו, כמבוי מפולש, די לסוכה זו שיעשה בפתח החצר דופן שלישית, על ידי שיעמיד פס של טפח שוחק, ויעמידנו בפחות משלושה טפחים סמוך לכותל, והשאר מכשיר על ידי צורת הפתח, וכסוכה העשויה כמין דלת. סוכה שהוכשרה בשתי דפנות העשויות כמין דלת על ידי טפח וצורת פתח, אם יש בשתי הדפנות הרבה פרצות של יותר מג' טפחים, כך שהפרוץ של בית הדפנות מרובה על העומד שלהם, הסוכה פסולה. סוכה שהוכשרה בשתי דפנות העשויות כמין דלת על ידי טפח וצורת פתח, ויש בשתי הדפנות פרצות של יותר מג' טפחים, כך שבסך הכל הפרוץ של הסוכה כולה מרובה על העומד שבה, אלא שהעומד של בית הדפנות מרובה על הפרוץ שלהן, הסוכה כשרה, ובלבד שלא יהיה פתח בקרן הזווית של בית הדפנות, ושלא תהיה בסוכה פרצה של יותר מ-10 אמות. סיכך על גבי מבוי סתום מג' רוחותיו, ויש לו לחי ברוח רביעית, אפילו אם לא סיכך רק בצד הלחי, ונמצא שיש לסוכה הזו רק בית דפנות שלימות זו כנגד זו ולחי, הסוכה כשרה בשבת שבתוך החג, שמתוך של עניין שבת נחשב הלחי כמחיצה, נחשב הוא מחיצה גם לעניין דין סוכה. סיכך על גבי מבוי מפולש מבית רוחותיו, ויש לו לחי בפתחו, יש אומרים שגם סוכה זו כשרה בשבת שבתוך החג, ויש אומרים שאין סוכה זו כשרה, אפילו בשבת שבתוך החג ולכתחילה נכון להחמיר, אמנם במקום הדחק יש לסמוך על המתירים. סיכך על גבי פסים, דהיינו שנעץ ארבע קורות בצורת זוויות, בצורת ריש כל קורה, בסביבות הבאר, וכל קורה נוטה עמה לכל צד, ונמצא שיש בארבע קרנות הסוכה ארבע פסים, הנוטים עמה לכל צד, הרי סוכה זו קשרה לאותה שבת שבתוך החג בלבד, שכיוון שפסים אלו נחשבים מחיצות לעניין שבת, לכן נחשבים הם כמחיצות לעניין סוכה. נחלקו האחרונים האם הפטורים מן הסוכה כגון נשים ועבדים או חולה ומצטער או שלוחי מצווה מותרים בטלטול בשבת של סוכות בסוכה שהותרה רק משום מתוך שנחשבת דופן לסוכה נחשבת דופן לסוכה. סוכה שהיו בדפנותיה פרצות גדולות ומחמת כן הייתה חמתה מרובה מצילתה, הסוכה כשרה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ה' במנחם אב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ז' במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ו' במנחם אב תשפ"א ונלמד דף ח' במסכת סוכה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו ימים מלאים בישועות ובנחמות, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.